אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק.
שלום וברכה. הפרקים האחרונים שבספר במדבר מתארים את ההכנות השונות של העם לפני הכניסה לארץ כנען בשנה ה-40 ליציאת מצרים. בתוכנית הקודמת קראנו את פרט כפזיין שבספר במדבר, ובו התבשר משה על מותו הקרוב. באותה הזדמנות הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא למנות לו יורש מתאים. בפרקים כפחת וכפתת שבספר במדבר מפורטים קורבנות הקבע שיש להקריב בזמנים ומועדים קבועים בשנה, בימי חול ובימי חג ומועד. הראשון שבהם הוא קורבן התמיד, שיש להקריב פעמיים בכל יום, בבוקר ובין הארבעים. שאר קורבנות הקבע הם המוספים המוקרבים בשבתות, בראשי חודשים ובחגים. ישנם כמה מאפיינים של קורבנות הקבע שעליהם נוכל לעמוד כבר עתה, לפני הדיון בקורבנות עצמן. קורבן התמיד הוא הקורבן הקבוע בכל יום, פעמיים ביום. עליו נוספים הקורבנות המוספים, אלה שמוקרבים בשבת, בראשי חודשים, בחגים ומועדים. קורבנות אלה מוקרבים תמיד בנוסף על קורבן התמיד, הם מוספים עליו ולא באים במקומו. וכך גם לגבי שאר קורבנות הקבע. הם מוספים על הקורבנות הבאים לפניהם בסדר ההקרבה. קורבן ראש השנה, למשל, מוסף הן על קורבן התמיד והן על קורבן ראש חודש. כאשר חל ראש השנה בשבת, יהיה סדר הקורבנות להלן. קודם יוקרב קורבן התמיד, אחריו מוסף השבת, לאחר מכן מוסף ראש חודש, ולפסוף מוסף ראש השנה. סך הכל ארבעה קורבנות בראש השנה שחל גם ביום שבת. העיקרון בציון סדר הקורבנות בפרשה זו הוא תדיר קודם לשאינו תדיר, קודם קורבן התמיד, אחריו מוסף השבת, אחריו ראש החודש, ובסוף החגים והמועדים. מניעתם של קורבנות המועדים חופפת את סדר הופעתם בלוח השנה. הקורבנות הם כולם מן הזכרים בבהמה, פרים, אילים וכבשים לעולה. שתי שאלות עיקריות מתעוררות בקריאת הפרשה. למה חזרה התורה על קורבן התמיד לאחר שכבר ציוותה עליו בקובץ החוקים שבספר שמות? ולמה נכתבו דיני קורבנות מוסף דווקא כאן ולא בספר ויקרא בתוך שאר דיני הקורבנות? הרמב"ן גורס שפרשת המוספים ניתנת דווקא כאן כי במדבר לא הקריבו מוספים, ועכשיו צווה משה להשלים את תורת הקורבנות שיוקרבו בארץ. הוא התחיל בקורבן התמיד, למרות שכבר נזכר בפרשת תצווה, כדי שהכל יהיה סדור בפרשה אחת. יש לציין שהגשת הקורבנות לאל בימי חג ומועד הייתה מקובלת במזרח קדום כולו. הוראות מדויקות על סדרי הקורבנות והחגיגות למיניהם נשתמרו בלוחות מועדים של החיטים למשל, ואפילו ניכר דמיון מסוים בין סדרי ההקרבה במקרא לאלו של החיטים. רשימה חיתית אחת מונה פר אחד, שבעה כבשים, שעיר אחד, על לחם מנחת סולת ונסך יין. בדומה לרשימות שנקראה בפרק זה, בקורבנות חג הסוכות פוחת מספר הפרים מיום ליום, בדומה לקורבנות החג החיתי החל בסתיו. כל מעשה שיש עמו השמדת רכוש לכבודו של האל, אפשר לכנותו כקורבן. מעשים אלה היו נהוגים בתרבויות רבות, המרוחקות זו מזו במקום ובזמן. על פי רוב היו מקריבים לאלים מזון, ובמיוחד בהמות ועופות, המשמשים למזון בני אדם. רכוש אחר כמו חפצים יקרי ערך, המועברים לרשות האל או מושמדים לכבודו, נחשבו כהקדשות או חרמות. התפוצה הרבה של הקורבנות מלמדת שיש בהם משום סיפוק של צורך נפשי עמוק, המשותף לבני האדם באשר הם. זה הצורך לכבד את האל שאליו הוא סוגד, ולנסות להשפיע עליו במעשה מוחשי. מוחשיות זו נהדרת מדרכי עבודה אחרות של האל, כמו התפילה, הלימוד של דבר אדוני, והיישום של דברו בחיי היומיום, במקרה של היהדות. מעבר לצורך הבסיסי שקיים באדם לשרת ישות גדולה ממנו, קיים שוני ניכר בין הקורבנות בתרבויות השונות. יש תרבויות שבהן נועדו הקורבנות לחלקל את האל במזון ובמשקה המובאים לפניו בקביעות. יש שמתייחסים לקורבן כאל מתנה לאל שנועד כדי לפייסו בעת צרה או לזכות בטובו ובחסדו. יש שהקריבו קורבן תמורה את חיי הבהמה המוקרבת, הם ביקשו בתמורה לחיי האדם המקריב או קרוב משפחה שלו. היו בעמים גם קורבנות טהרה לסילוק הרוע והטלת הקדושה. היו סעודות טקסיות, כאלה שמביעות את הרגשת השותפות בין הסועדים ואת הקשר שלהם עם האל שלכבודו נערך את הסעודה. הקורבנות של מצרים וארם נהריים הוגשו לאל לכלכלתו, והיו נאכלים על ידי הכהנים במקדשים. לא נערכו על ידם כל טקסי דם, הכתרות ואכילה על ידי מקריבי הקורבן, ובזה היו שונים מהקורבנות בישראל. אצל המוסלמים וגם הערבים הטרום-אסלאמים נהוג לערוך קורבנות סעודה שבהם יש חשיבות רבה לטקסי דם. ביוון וברומי היו נהוגים קורבנות של יומן זבחים של הפולחן העברי. נתחים מסוימים הוקטרו על גבי המזבח, ורוב הבשר נאכל על ידי הבעלים. ההבחנה העיקרית ביוון וברומי הייתה בין האלים השונים שלהם נועדו הקורבנות. לאלי האולימפוס הביאו קורבנות הדומים לזבחים. לאלי השאול נסחו דם והעלו בהמות לעולה. מערכת הקורבנות בישראל שאבה את השראתה ממערכות שהיו קיימות, אולם כאן נפרדו דרכי הפולחן של עובדי האלילים מאלה שציווה אדוני. בכל תקופת המקרא שימשו הקורבנות דרך עיקרית של עבודת אדוני, החל במנחתם של קין והבל ועד לתקנות המסדירות את עבודת הקורבנות באמנת נחמיה. המעשים הסמליים שבקורבן הישראלי הם שלושה, אף על פי שאין כולם צריכים להימצא בקורבן אחד. הראשון הוא האכילה בטהרה, קורבן שבעליו אוכלו הוא הזבח. הסמל השני הוא ההקטרה, השריפה של הקורבן או חלקיו על המזבח. מה שמוקטר מוגדר ברוב המקומות כאישה, ריח ניחוח לאדוני, לרמוז ששריפת הקורבן מתקבלת ברצון על ידי האל הנהנה מריחו כביכול. העולה היא קורבן מתנה מובהק והיא מוקטרת בשלמותה. יש קורבנות שבהן מוקטר החלב בלבד. הסמל החשוב השלישי הוא זריקת הדם על המזבח ומעשים אחרים שנעשים בדם, והם משמשים בדרך כלל חפרה על חטא, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתים לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. קורבנות הכפרה הם קורבנות החטאת לסוגיהם. מעיון כללי במקרא מתקבל הרושם שהכפרה היא המטרה העיקרית של כל הקורבנות. חסד עשה אדוני עם ישראל בצוותו אותם על הקורבנות שיוכלו לחפר על נפשותיהם. ניתן להניח כי גם אם הכפרה הייתה המטרה של הקורבן, הוא לווה ברגשי תחנונים, תודה, אהבת האל והשמחה של השהייה במחיצתו אגב הקרבת הקורבן. הנביאים התנגדו לקורבנות שהובאו מתוך מילוי חובה בלבד ולא מתוך אהבת האל ואמונה בכפרתו. כל הקורבנות שבמערכת הבסיסית של הזבח עולה וחטאת הם קורבנות ארעי, כלומר הם באים כנדבה או חובה שנגרמה בשל חטא. לעומת קורבנות הארעי, שהם קורבנות אישיים ברובם, מתוארים במקרא קורבנות קבע, קורבנות ציבוריים, ובראשן קורבן התמיד, והמוספים המוקרבים בשבתות, בראשי חודשים ובחגים, שבהם נעסוק ביתר פירוט בפרקים הבאים. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. כך מציג האל את פרשת הקורבנות. קורבני הוא כמו לחם שמוגש לי על האש של המזבח שמפיק ריח ניחוח עבורי. את הקורבנות אתם חייבים להקריב ביום הנכון ובזמן הקבוע שבאותו יום. עכשיו עובר אדוני לתאר את עולת התמיד. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני. כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום, עולה התמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. קורבן התמיד הוא אישה, קורבן הנשרף כליל על המזבח. קורבן זה יהיה כבש, זכר, בן שנה ותמים. ללא כל מום. קורבן אחד בבוקר, והשני בין הארבעים, בין הצהריים לשקיעה. במקביל להקטרת הבשר על המזבח, הוא עלתה מנחה, והסירית העפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית ההין. עולת תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה לאדוני. ובנוסף למנחה נסחו גם יין, ונזכור רביעית ההין לכבש האחד בקודש, הסך נסך שאחר לאדוני, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכן נזכור תעשה אישה ריח ניחוח לאדוני. אתה מתואר הקורבן המוסף של שבת, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת, מנחה בלולה ושמן, ונסקו, עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסקה. עולת השבת מוקרבת ביום השבת, בנוסף לעולת התמיד שמוקרבת בכל יום מימי השנה. המוסף הבא הוא המוסף שמוקרב בראש חודש, ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני. פרים בני בקר שניים ועיל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן לפר האחד ושני עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן לעיל האחד ועשרון עשרון סולת מנחה בלולה ושמן לכבש האחד עולה ריח ניחוח אישה לאדוני. לכל בעל חי שמוקרב מתווספת המנחה המיוחדת לו, ונזקיהם חצי ההין יהיה לפר, ושלישית ההין לעיל, ורביעית ההין לכבש, יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עיזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזקו. שעיר העיזים שמקריבים לחטאת בראשי החודשים ובכל המועדים בא לכפר על תומעת המקדש, תומעה בשגגה. המוסף הבא הוא המוסף של חג המצות. ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח לאדוני. וב-15 יום לחודש הזה, חג, שבעת ימים מצות יאכל. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישי עולה לאדוני, פרים בני בקר, שניים ועיל אחד, ושבעה חבשים בני שנה, תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, ושני עשרונים לעיל תעשו. עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם. מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום, שבעה ימים לחם אישה, ריח ניחוח לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור. וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. המוסף הבא הוא של יום הביקורים, חג השבועות. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר שניים, עיל אחד, שבעה חבשים בני שנה, ומנחתם, סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר האחד, שני עשרונים לעיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים. שעיר עזים אחד לכפר עליכם. מלבד עולת התמיד ומנחתו, תעשו תמימים יהיו לכם ונזקיהם. ואחרי מוסף הביקורים, מתואר המוסף של ראש השנה. ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עולה לריח ניחוח לאדוני, פר בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה, שבעה תמימים, ומנחתם סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל, ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים. ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. מלבד עולת החודש ומנחתה, ועולת התמיד ומנחתה, ונזקיהם כמשפטם לריח ניחוח אישי לאדוני. ראש השנה הוא היום שבו מוקרבים שלוש קורבנות. קורבן התמיד ושני מוספים, האחד לראש חודש והשני מיוחד לראש השנה, או הראשון לחודש השביעי. אם חל יום זה בשבת, היו מקרבים ארבעה קורבנות. עתה מתואר המוסף של יום הכיפורים. ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם, והניתם את נפשותיכם. כל מלאכה לא תעשו, הקרבתם עולה לאדוני, ריח ניחוח, פר בן בקר אחד, עיל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים יהיו לכם. ומנחתם, סולת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד חטאת. מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. לאחר המוסף של יום הכיפורים, מתואר המוסף של חג הסוכות. ובחמישה עשר יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני שבעת ימים. הקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני, פרים בני בקר, 13, אילים 2, כבשים בני שנה 14, תמימים יהיו, ומנחתם סולת בלולה ושמן, 13 לפר האחד, ל13 פרים, 12 לעיל האחד, לשני האילים, ועשרון עשרון לכבש האחד, ל14 כבשים, ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד, מנחתה ונזקה. בחג הסוכות מוקרב מוסף בכל יום של החג, אולם מספר הפרים המוקרבים יורד מדי יום. וביום השני פרים בני בקר 12, אילים 2, כבשים בני שנה 14, תמימים. ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאילים ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקיהם. וביום השלישי פרים 12, אילים 2, כבשים בני שנה 14, תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאילים ולכבשים במספרם כמשפט, ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. וביום הרביעי פרים 10, אילים 2, כבשים בני שנה 14, וביום החמישי פרים 9, וביום השישי פרים 8, וביום השביעי פרים 7, וביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם עולה אישי ירח ניחוח לאדוני, פר אחד, איל אחד, כבשים בני שנה 7 תמימים. מנחתם ונזקיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט. ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה ונזקה. אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. את דיני הקורבנות נסיים הפסוק הראשון בפרק למד. ויומר משה לבני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה. הפסוק מעיד על ציותו המוחלט של משה לדבר אדוני. כאשר מצווה משה למסור לעם דבר מאדוני, הוא מוסר את הדבר כלשונו, ואינו נרתע גם אם הדבר קשה לשמיעה ולביצוע. לעתים הוא מנסה לשנות את החלטת האל, אולם משנתקבלה ההחלטה, הוא מוסר אותה ככתבה וכלשונה בציות לרצון אדוני. בגלל מסירות זו, זכה משה בכינוי עבד השם הנאמן על כל ביתו. פרק למד מתייחס לדיני הנדר והשבועה של הנשים. נראה שפרשה זו נסמכה על הפרשה הקודמת בגלל הזכרת הנדרים בחתימה של הפרק הקודם. באחד מהפרקים הקודמים ראינו שיש לאישה זכות לתבוע את חלקה בירושה. עכשיו נראה שיש לה גם חובות שאותן היא צריכה לקיים. על הנדר נכתב כבר בספר ויקרא, ודיני נדרים נזכרים במקומות אחרים בתורה. אולם זהו המקום היחיד העוסק בנדרי נשים. כיוון שאין דין איש כדין אישה בענייני נדרים, מתעכב המחוקק על נדרי נשים בפרק זה. בספר ויקרא קראנו על נדרי הנזיר, וראינו כי אדוני מתייחס ברצינות לנדר ולשבועה שאדם מקבל על עצמו. ברוח זו נפתח הדיון גם בפרשת נדרי הנשים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. זוהי נוסחת הפתיחה, ולא ברור אם מסר משה את דבר אדוני לראשי המטות, מנהיגי בתי האב, והם שהעבירו אותה לבני ישראל, או שמשה מסר אותה לראשי המטות בנוכחות בני ישראל. זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. בפתיחת הדיון מציגה התורה את נושא הנדרים ומפרטת שלוש סוגים של התחייבויות שנוטל האדם על עצמו. הנדר הוא כל התחייבות שנוטל אדם על עצמו לקיימה מתוך רצונו החופשי, מבלי שהוא מצווה עליה מלכתחילה, ושלפי הכרתו יהיה במעשה רצוי לאדוני. מכיוון שאדוני מוחזק כעד להתחייבות זו, יש בה מן הקדושה, ולכן היא נחשבת כאחת הצורות של השבועה. השבועה היא הצהרה שבה מקבל הנשבע אחריות לאמיתות דברו. האדם מחזק בשבועתו הבטחה או התחייבות שהבטיח לקיים. תוקפה המיוחד של השבועה בא לידי ביטוי כשהנשבע מקלל את עצמו אם יש או יהיה שקר בדברו, בפרט כשהוא מוסר את העונש בידי אלוהים. הנשבע מדמה את האמת שבדבריו לאמת שבחייו של מישהו נשבע בשמו, אם זהו אדם חשוב ויקר או האל בכבודו ועצמו. שבועה בשמו של האל באה להבליט את תוקפה של ההבטחה ואת ההשתעבדות המוחלטת של הנשבע לעונש שיבוא במקרה של שבועת שקר. כאשר הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם לתת לו ולזרעו את ארץ כנען לנחלת עולם, הוא ערב את הבטחתו בשבועה שבה אמר בי נשבעתי נאום אדוני. וזאת משום שלא היה לו גדול ממנו להישבע בו. השבועה הייתה התחייבות כה חמורה עד כי ישוע המשיח הורה לתלמידיו להימנע ככל האפשר משבועות ונדרים. בבשורה על פי מתי, פרק ה' ופסוק 33, נאמר, עוד שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תשבע על השקר ושלם לאדוני נדריך. ואני אומר לכם שלא להישבע בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי הדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אם תהם מילתכם כן, כן, לא, לא. יותר מזה, מנהרה הוא. שורש המילה שבועה הוא שין בית עין, שהיא שבע, מספר ייחודי במקרא ובכל תרבויות המזרח הקדום. כשאברהם ואבימלך נשבעו זה לזה בבאר שבע, הציב אברהם שבע כבשות שנתנו את הטעם לשבועה וגם לשם המקום, באר שבע. הנדר הוא כאמור אחת מצורות השבועה. אין הכרח שהנדר יהיה מלווה בתנאי, אבל רובם הגדול של הנדרים נעשים על תנאי שהנודר מתנה לפי משאלת ליבו. בפרק א' קראנו על הנדר שנדרו בני ישראל לאדוני, ובו ביקשו ממנו לתת בידם את מלך ארד וצבעו. נדר זה יכול לשמש דוגמה לנוסח כללי של נדר במקרא. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. הנדר פותח בתנאי או בקשה, ולאחריה באה התחייבותו של הנודר. המקרא אינו מכיר באפשרות של התרת נדרים. מי שאינו מקיים את נדרו, נידון כמי שמפר שבועה. לכן באות ההזהרות על הפרת הנדר, שנקרא בהמשך הפרק בספר דברים ובמקומות אחרים במקרא. בקהלת נאמר, כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים. את אשר תידור תשלם, טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. הנדר הוא התחייבות שנוטל על עצמו הנודר ביוזמתו, מתוך רצון להתעלות בחסידות וביראת אלוהים, או כהפצרה באדוני שימלא את משאלתו. מי שאינו נודר, אינו יכול לחטוא בחטא של הפרת הנדר, אבל מהרגע שהאדם נדר נדר, הוא מחויב לקיימו. לפי צורתם אפשר לחלק את הנדרים במקרא לשתי צורות עיקריות. נדרי מתנה, שבהם הנודר מתכוון להביא מתנה על האדוני, כמו הקורבן או חלק מרכושו שימסר כהקדש לכהונה. זוהי שבועה לעשות משהו חיובי. צורה מיוחדת של נדר הקדש הוא החרם, שאינו יכול להיפדות ולא להיגאל ולא לצאת בשום אופן מרשותם של הכהנים. זהו נדר החרם שנדרו בני ישראל לפני המלחמה במלך ארד. הצורה השנייה הם נדרי איסר, שבהם מתחייב הנודר להטיל על עצמו צורות מסוימות של פרישות, הימנעות מעשייה בתחום מסוים, שבדרך כלל הוא רגיל ואף נהנה לעסוק בו. כך יכול אדם לגזור על עצמו תענית שבה הוא מנוע מלאכול ולשתות, לאסור על עצמו מלדבר דברי חולין או להינזר מחיי אישות. צורה מיוחדת של נדר איסר הוא נדר הנזירות. תודה רבה ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.